בפעם הקודמת עסקתי קצת, שומעים אותי טוב? אני, הייתה פגישה שלא שמעו אותי כל כך טוב. זה בסדר?
כן, שומעים. כן, שומעים.
אוקיי. בפעם הקודמת דיברתי על השאלה של מה זאת קולה. מה זה קולה ומה זה חומרה, כשהמוטיבציה הייתה בעצם לנסות דרך זה ולהבין מה תפקידו של פוסק מול מישהו ששואל אותו שאלה. אמרתי שהקולה משמעותה בעצם פתיחת יותר אופציות, פוסק מקל מול פוסק מחמיר, הם נבדלים זה מזה בשאלה כמה אופציות כל אחד מהם פותח. מי שפותח יותר אופציות הוא פוסק מקל. עכשיו, מכאן המשכתי ואמרתי שבעצם זה רומז לנו על תפיסה אחרת של תפקידו של הפוסק. שכאשר שואל, בא לשאול אותו שאלה, תפקידו של הפוסק זה לפרוס בפניו את כל האופציות האפשריות שהוא יכול לפעול בהם, ובצידן מחיר, תג מחיר, כן? אם אתה עושה את זה, זה איסור דרבנן, אתה עושה את זה, זה איסור דאורייתא, את זה, יש מחלוקת הפוסקים, זה בשעת הדחק אפשרי, זה כל מיני דברים שאתה יכול להצמיד איזשהו סוג של תג מחיר לכל אחת מן האופציות האלה, ובזה מסתיים תפקידו של הפוסק. מכאן והלאה, השאלה מה לעשות בפועל, מסורה לשואל, ולא לפוסק. אחרי שאני אמרתי לך את המפה ההלכתית, אני מומחה הלכתי. אחרי שאמרתי לך את המפה, הצגתי בפניך את המפה ההלכתית, ההחלטה מה לעשות היא שלך. דיברנו על שאתה דחק וכל מיני דברים כאלה, אז אמרתי שהיחיד שבאמת מבין עד כמה השעה הזאת היא שעת הדחק, כמה חשוב לו לשמור את ההלכה, מה עירת השמיים שלו וכדומה, מה המחירים שהדבר ידרוש ממנו, היחידי שמבין את זה באמת לאשורו זה השואל ולא הפוסק. ולכן בעצם את ההחלטה באיזה מהנתיבים ללכת, את זה צריך למסור לשואל. התפקידו של הפוסק זה רק להציג את האלטרנטיבות, ובניגוד למה שהרבה פעמים תופסים, שהפוסק הוא זה שצריך לבחור עבור השואל את הדרך שמתאימה לו. כן, יש אפילו כאלה שמשבחים מאוד את הפוסקים, שיודעים להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, כמו שהמדרש אומר, שבעצם הם מבינים מי השואל שעומד בפניהם, ומתאימים לו את פסק ההלכה. אז על זה נדב, כן, נדב שנר, בחבר שלי, כתב על זה מאמר שנקרא ארון השקרים היהודי, מה שהזכרתי את זה, ארון השקרים היהודי, והוא בעצם טוען שזאת שקרנות. זאת אומרת, להגיד לבן אדם פסק כזה, ולהגיד לבן אדם אחר פסק אחר, זה שקר. זאת אומרת, השאלה מה ההלכה אומרת במצב כזה? המצבים השונים שבהם הבני אדם נמצאים, יכולים להקרין על השאלה באיזה מהנתיבים הבן אדם יבחר. נגיד אם יש במצב כזה שלושה נתיבים אפשריים, אז בן אדם שהוא מאוד עני יבחר בנתיב החסכוני, גם אם הוא מותר רק בדיעבד, או גם אם יש פוסקים שחולקים עליו. האדם העשיר יבחר בנתיב המהודר יותר, כן, שהולך לכתחילה, כי מבחינתו כסף זה לא שיקול כל כך משמעותי. אבל זאת החלטה של השואל, לא של הפוסק. ולכן לא הפוסק צריך להתאים את הפסק לשואל ולמצבו, אלא הפוסק תמיד צריך לענות אותה תשובה. בניגוד לתפיסות הכל כך רווחות האלה, הטענה היא שבעצם הפוסק תמיד, לכל אחד צריך לענות את אותה תשובה.
האם הפוסק צריך, לתת נימוקים?
לא. לא חייב, אם אתה רוצה.
ואם יש, ובכל זאת השואל רוצה לפי זה להחליט, לפי הנימוקים, אולי הוא יחליט יותר, יהיה לו יותר מרחב להחלטה.
לא, זו לא שאלה של נימוקים, השאלה היא מה משמעותה של כל דרך, הוא כן יכול להגיד לו, זאת דרך שבמחלוקת, זה איסור דרבנן, זה איסור דאורייתא, זה בשעת הדחק התירו, את זה, זאת אומרת, את זה ודאי שהוא מציין לו, אבל זה לא הנימוקים של הפסק, אלא זה משמעותו של הפסק.
ועל הפוסק אפשר להגיש, איזשהו ערעור, ללכת למישהו אחר? כלומר, לערכאה יותר גבוהה או משהו?
לא, אנחנו לא מדברים על בית דין אגב, אנחנו מדברים על
ברור,
פוסק.
ברור,
לפוסק הבנתי. אין שום ערעור, להפך.
אוקיי.
זאת אומרת, אדם, פוסק, חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר. זאת אומרת, אפילו אם אתה תלך, השני אסור לו להתיר את מה שאתה אסרת.
אוקיי.
בית דין זה סיפור יותר מסובך, למרות שגם שם באופן עקרוני אין דבר כזה להרער. היה על זה ויכוח עם הקמת הרבנות הראשית, הלורד בנטוויץ', כן, השליח של הוד מלכותה לענייני משפט וכולי, הוא נורמן בנטוויץ'. אז הוא בעצם ליווה את הקמת הרבנות הראשית וכל הדיון סביבה, והדרישה של ה, של ה, של השלטון הבריטי הייתה שתהיה ערכאת ערעור. בלי זה הם לא מוכנים שיקומו כאן בתי דין רבנים, שזאת הייתה בעצם מערכת המשפט היהודית פה בארץ. הם לא הסכימו שהדבר הזה יקום, כל עוד אין ערכאת ערעור, כי זה כלל משפטי בסיסי שצריכה להיות ערכאת ערעור. והיה על זה ויכוח מאוד מאוד גדול, נכתבו על זה כל מיני דברים, השאלה אם יש בכלל מקום לערכאות ערעור במערכת המשפט התורנית, זה לא עד כדי כך פשוט, כי יש את השאלה של מייחן דנטוני, מה שמופיע בגמרא, שהבן אדם זכותו לבקש מבית הדין שירשמו לו את נימוקי הפסק. למה הוא צריך את נימוקי הפסק? כנראה כי הוא הולך עם זה לערער. אז כן, יש באיזשהן נסיבות אפשרות אולי לערער. כי זה סיפור יותר מסובך בבתי דין. אבל לגבי פוסק, אין דבר כזה ערעור. אתה כמובן...
אבל הרב, לגבי, מבחינת השואל, אז ברור שאם הוא נותן לו כמה אפשרויות לפוסקים או דברים כאלה, אז בסוף הוא במצב של ספק. ואז הוא ינהג פשוט כדין ספקות.
לא הבנתי.
אם הרב נותן לשואל את השתי אופציות, נגיד, בכיוון הלך. עכשיו, לא, זה יותר נוח ללכת לפי הצד של המקילים בעניין, אבל ברור שאצלו, כיוון שהוא לא מומחה, והוא לא יודע, אז אצלו זה בספק מה הדין. בספק עד הדינה, אז למה שלא יפעל פשוט לפי דיני ספקות?
אז אנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת, שבשעת הדחק אפשר גם להקל בספק.
כן, אבל הרב הביא את המוהר"ם מינץ, שזה רק בגלל...
זה הבאתי קודם, אני כבר בשלב הבא. אני באמצע השלב הבא, פשוט עצרתי באמצע. אני עדיין, עוד מעט נגיע.
כן, כי עדיין, זה עדיין לא, אין לנו עדיין פשט שני שם. רב שמעון, הרב אמר שיגיד אותו היום.
שמע.
שסמכין על רב שמעון בשעת הדחק.
כדאי הוא רב שמעון לסמוך על... כן, כן, אז זה... אז הטענה בעצם זה שהבחירה באיזה נתיב ללכת מסורה לשואל ולא לפוסק, והפוסק באופן עקרוני אמור לתת תשובה אחידה לכל השואלים, לסרטט בפניהם את המפה. עכשיו רק הבהרה קטנה.
לא כל כך הבנתי למה זה ארון השקרים הזה, אם ההלכה בעצם בהמיסתה במרכאות, לא במרכאות, היא בעצם טיפית, אז זה שאנחנו לא יכולים אולי לעשות את זה, אבל לשאוף לזה כן כדאי. שהפוסק יהיה כל כך אמפתי וכל כך מכיר את
הגופו של כל אחד ואחד.
שיוכל לתת, ברור, את ההחלטה ברור שהאדם לוקח, אבל התפקיד של הפוסק, אם יש תפקיד כזה, הוא דווקא כן להיכנס לנעלה ולנסות.
למה? למה? לא, מה פתאום? אתה לא יכול לדעת אם התרנגולת הזאת מותרת ולאדם אחר התרנגולת הזאת אסורה. השאלה אם היא מותרת או אסורה, או כן או לא. אם אתה אומר שיש שתי דרכים, אז תגיד את שתי הדרכים. אחרת אתה משקר.
לא, אבל אם אנחנו עכשיו, לכאורה הבנתי, או שאני טוען, וכרב טוען, שבאמת זה אישי לכל אחד, בתנאים שלו, באמונה שלו, בדרגה שלו, בכל נסיבות חייו, במצוקה שלו, ברגישות שלו, אז זה כן מעניין אישי לכל אחד, וההלכה היא לא אחת לכולם.
אמרתי, לא שההלכה היא לא אחת לכולם. ההלכה מסתיימת בסרטוט המפה. הבחירה באיזה נתיב ללכת על המפה הזאת, זה לא שאלה של ההלכה, זה שאלה, אתה צריך להחליט באיזה נתיב אתה הולך. זה לא אומר
ש... זה אני יודע, פסאי משהו אחר, אבל...
והאם זה ההלכה מבחינתו, לא. פסיקת ההלכה נעצרת בסרטוט המפה. כשאתה מחליט באיזה דרך ללכת, זה לא אומר שזאת ההלכה מבחינתך. ואתה מחליט באיזה מהדרכים שההלכה מאפשרת, אתה הולך. פסיקת ההלכה זה רק השלב הראשון.
אם היינו חס ושלום יכולים לכתוב לכל אחד את ההלכה שלו, אז לכל אחד היה שולחן ערוך משלו?
לא.
זה היה שולחן ערוך, נכון?
אין הלכה לכל אחד משלו, ההלכה היא אחת לכולם.
אז מה זה שאחד בוחר באופציה הזו ואחד בוחר? מה זאת אומרת יש אופציה?
כיוון שברגע שההלכה מאפשרת כמה נתיבים, אז אתה יכול לבחור. עכשיו, הבחירה יכולה להשתנות מאדם לאדם. אבל זה לא אומר שההלכה מבחינתך זה דרך א',
זה השקר היהודי. אולי זה, אם כבר זה ארון השקרים היהודי. ההפך ממה שנדב התכוון, שבאמת זה לא נכון. זה לא נכון שההלכה היא אחת ויש כמה נתיבים ש... אלא באמת הנתיבים נקפאים גם אחרי האדם.
לא הבנתי, לא, אז זה מה שאני... אני טוען לא ככה, אתה רוצה לשאול? אז אני לא... לא מבין מה המשמעות של הטענה.
לא, אני לא כל כך מבין, בסוף יוצא משחקי מילים, אם אנחנו רק אומרים שיש בחירת מיס, הערכה כאילו היא לא חלוטה לכל אחד ואחד,
היא לא אמור להחליט עבורו.
לא הפוסק, ההלכה.
לא, לא.
הרצון האלוקי.
זה לא ההלכה, זה בדיוק הנקודה, גם הקדוש ברוך הוא לא מחליט עבורו. זה לא פסיקת הלכה שונה, זה בדיוק ההבדל, זה לא משחק מילים. זה הבדל תאומי. זה לא פסיקת הלכה שונה, ההלכה היא אחת לכולם. אין הלכה לך והלכה אחרת לא, ההלכה היא אחת לכולם. כשההלכה
מאפשרת
כמה נתיבים, אז בן אדם יכול לבחור באחד מהם, וכל בחירה שלו היא לגיטימית. זה לא אומר שהבחירה הזאת זאת ההלכה עבורו. לא. פסיקת הלכה היא אחת לכולם.
מרובת נתיבים, אז מה זה ההלכה? אם יש לה את כל הנתיבים האפשריים,
לא כל הנתיבים
האפשריים,
זה לא אפשריים. אתה מסרטט את המפה של הנתיבים האפשריים, לא את כל הנתיבים. יש נתיבים שלא אפשריים. אי אפשר לברור בשבת. זה לא יופיע על המפה. אתה יכול לברור בשבת. אי אפשר, אסור.
אנחנו נמצא את הדרך, מה, אם תיארנו את השרץ ב-150 פעמים, וזה יהיה הכרח המציאות, יהיה פיקוח נפש, ויהיה את כל הסיבות האפשריות, אז אנחנו לא מוצאים. מה?
אם תמצא דרך, אז יש דרך, ואם אתה סתם מרמת.
אם יהיה כנים מצוינו, וכומרים, לא נאמין בארון השקרים היהודית שנדב דיבר עליו, אלא ארון אחר, אז נדע שזה לא, שזה כן אפשרי.
לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה.
זה לא מעשים שבכל יום שההלכה היא באמת נקבעת פר סיטואציה?
לא, זה מעשים שבכל יום כך פוסקים נוהגים, אבל הם נוהגים לא בסדר.
לא, אני לא אומר שפוסקים. הפוסקים לא נוהגים ככה, הם פוסקים כביכול מהספר וחושבים, מאמינים כביכול שזה לא קשור לבעלי הדין עצמם.
הם מחליטים עבור הבן אדם, זה בדיוק הנקודה. הם מחליטים עבור הבן אדם. וזה טעות. הבן אדם צריך להחליט, לא הפוסק. הוא יכול להתייעץ עם הפוסק, לדבר, לשמוע את דעתו, הכל בסדר. גם בשלב ההחלטה של השואל, הפוסק יכול ללוות אותו. אבל זאת החלטה של השואל, לא של הפוסק. פוסק תפקידו לסרטט את המפה, זה הכל. כל ההתחשבות וההליכה לקראת כל אחד והתאמת ההלכה לכל אחד, זה הכל פשוט תפיסה לא נכונה של מה זאת פסיקת הלכה ומה זאת הלכה. זה, לעשיר אסור לאכול את התרנגול הזה ולעני מותר? מה פתאום? אם מותר לעני, זה מותר גם לעשיר.
כמו שעבירה לשמה לפעמים מותרת, וכמו שהדברים במציאות הם לא כאלה.
עבירה לשמה זה קביעה חוץ הלכתית. אני מדבר על אופציות בתוך ההלכה.
אז חוץ הלכתית, מה, יש דבר כזה חוץ הלכתית?
ברור, עבירה לשמה זה דבר חוץ הלכתית, זאת עבירה. אין יותר בהלכה לעשות את העבירה הזאת.
זה עניין של הגדרה, לא?
מה זה עניין של
הגדרה? אז חוץ הלכתי, יש מקום שהקדוש ברוך הוא לא נמצא, ושם אנחנו פועלים בצורה חוץ מרצונו ההלכתי.
מה זה קשור לקדוש ברוך הוא לא נמצא? אני מקבל החלטה, אבל ההחלטה הזאת היא לא החלטה הלכתית. כשיעל אשת חבר הקייני שכבה עם סיסרא בשביל להרוג אותו. איפה מצאנו היתר לעבור על גילוי עריות? היא הייתה אשת איש. לעבור על גילוי
עריות. אבל היא ידעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שבמצב הזה היא תוכל לעשות כדי להציל את כלל ישראל. אז זה בניגוד להלכה, להגיד שזה בניגוד להלכה.
זה נביאה?
לא יודע, עכשיו, הרב רוצה עכשיו להיכנס לעומק, מה היה היסטורית שם?
לא.
הרי מדובר פה על פרשנות...
אני אכנס לעומק, אני אסביר לך את זה בלי עומק. היא לא הייתה נביאה. היא החליטה שזה בכל זאת נכון לעשות את זה.
נכון.
אין שום היתר הלכתי לעשות את זה.
ככה היא מאמינה שזה דבר השם.
מאמינה זה יפה מאוד, אבל אין היתר הלכתי לעשות את זה.
אבל זה בדיוק הספיק, שגם ההלכה כולה נקבעת בסופו של דבר על ידי בני אדם. היא באה בסופו של דבר מתוך הידברות ושיח עם בני אדם. מה?
חרגה מההלכה, זה נקרא עבירה, לשמה.
זה נקרא עבירה לשמה, אבל ברור שזה קריקטורה, זה לא מתכוונים באמת שזה עבירה. היא עשתה מצווה, בסוף היא עשתה מצווה או עשתה עבירה?
היא עשתה עבירה לשמה.
היא קיימה את רצון השם?
שלא תיתן עליה.
היא קיימה את רצון השם? לדעת הרב היא עשתה את רצון השם?
אני מניח שכן.
אז השם פעל בניגוד להלכה?
כן, ברור.
חוץ הגדרים, בסדר, יאללה.
בסדר, מה זה גדרים? בסדר, אז אני...
התנגשות בין מוסר והלכה. התנגשות בין מוסר...
לא, לא מוסר, אני לא מדבר...
שני רצונות של הקדוש ברוך הוא. אז מה, ואחד מהם גובר? אז זה אומר שזאת ההלכה? לא. זה אומר שהמוסר גבר על ההלכה במקרה הזה.
כלומר, הרב יכול להסכים שאם היינו מגדירים את ההלכה כרצון השם, זה לא נשמע לי מהפכני במיוחד, כל העסק היה נשמע אחרת.
אם אתה הלכה כרצון השם, אז הכל כלול בזה. הכל בסדר. אבל הנקודה היא שההלכה, יש לה את הכללים משלה, ואתה צריך למצוא היתר לדבר שאתה רוצה להתיר אותו, אם הוא עשו על פי כללי ההלכה.
מסכים, ברור, זה לא איש הישר בעיניו.
לא, ואם אתה עובד מחוץ להלכה, אז אתה יכול לקבל החלטה נגד כללי ההלכה. אתה אומר, בסיטואציה הזאת, אני לא עובד עם כללי ההלכה.
זה לא אמירות סמנטיות.
דעתי לא. היתר הלכתי דורש הצדקה.
ברור, אני גם מסכים.
היתר כזה, אין לו הצדקה הלכתית.
אם היינו באים לרבי יוסף קארו, אומרים לו, הרב, אם תהיה סיטואציה חוזרת, תחזור בדיוק אחד לאחד הסיטואציה של יאיר חבר הקיני, צריכה לעשות את ה...
בתור השולחן ערוך אני אומר לך אסור. בתור רבי יוסף קארו אני משער שלדעת הקדוש ברוך הוא כן ראוי לעשות את זה.
אז מה לעשות הרב? אני שואל את רבי יוסף קארו, מה לעשות?
תחליט, מה שאתה עושה.
מה לכתוב בשולחן ערוך של הסעיף הנוסף הזה שהוא מוסיף?
אין שולחן ערוך לעבירות. שולחן ערוך יש להלכות, לא לעבירות.
אז בסיטואציה שיעל חבר הקיני, מה הוא יכתוב בשולחן ערוך?
זאת לא סיטואציה שייכת לשולחן ערוך.
זה יכתב באתיקה.
אבל זה חיים, לא מדבר כרגע על מוצר.
לחיים, יש כל מיני אספקטים. ההלכה זה אחד מהם, אבל זה לא הכל. בסדר, אבל עזוב, עבירה לשמה זה באמת נושא שאנחנו לא ניכנס אליו כאן. אז מה שאני בעצם רוצה לומר, זה שהפוסק אמור להציב בפני השואל את הדרכים השונות בפניו עם תווי מחיר, והשואל הוא זה שצריך להכריע. אבל אני רוצה להעיר על נקודה שעלתה בסוף הפעם הקודמת. נגיד שיש משהו שאני חושב שהוא לא נכון, גישה שאני חושב שהיא לא נכונה, אבל יש פוסקים שפוסקים כך. אז אמרתי בפעם הקודמת, וזה היה קצת ויכוחים, שבאופן עקרוני אתה אמור להציג בפני השואל גם את האופציות ההן, למרות שאתה לא מסכים איתן. בגלל שבסופו של דבר אותו שואל יכול היה ללכת לשאול את הפוסק האחר והוא היה מקבל תשובה שונה. לא יודע את זה, אני יודע את זה. אז בעצם אם אני רוצה להציג בפניו את התמונה המלאה, אז אני אמור להציג בפניו גם את התשובות שהוא היה מקבל מפוסקים אחרים, למרות שאני לא מסכים איתם. לא מדבר עכשיו על דרכים שכולן אפשריות לשיטתי, אלא גם דרכים שאני חושב שהן לא נכונות, אבל אם יש פוסקים שאומרים שכן, אז אני יכול להגיד לו, תראה, אני חושב שהדרך הזאת לא נכונה, אבל יש פוסקים שכן. מבחינתי זה חלק מתו המחיר שיוצמד לנתיב הזה. זאת אומרת, אני אציג בפניו גם את הנתיב הזה, אני אגיד לו, תשמע, לדעתי זה לא נכון, אבל יש פוסקים שאומרים שכן. עכשיו תחליט, זה תו המחיר. עכשיו אתה תחליט אם אתה לוקח את הסיכון הזה או לא לוקח את הסיכון הזה. זאת אומרת, תו המחיר ביחס לדרך הזאת, אבל זה אומר שאני מציג גם דרכים שלדעתי הן לא נכונות. טוב, פה יש קצת מקום, מישהו שאל את זה בפעם הקודמת, אני כבר לא זוכר מי, פה יש קצת מקום להתלבט באמת. נגיד, במקום שבו ברור לי שהפוסק השני טעה. יש הבדלים בין סוגים שונים של מחלוקות בין הפוסקים. יש מצבים שבהם ברור לי שהפוסק השני טעה. ברור לי. יכול להיות שבמצב כזה אני לא אמור להציג את זה. כי בעיניי, אם הוא טעה, אז אין אופציה כזאת. אם הוא היה הולך לשאול את הרב השני, והוא היה מתיר לו, זה היה יותר בטעות. אז זה שהוא היה יכול לשאול אותו ולטעות, זאת לא אופציה שאני אמור להציג בפניו. איפה כן אני דיברתי בפעם הקודמת? במצב שבו אני חושב שזה לא נכון מה שהוא אומר, אבל זה עניין של סברה, הוא יש לו סברה אחרת. אז נכון שאני מאמין בסברה שלי, אבל אין לי איזושהי ראייה ברורה נגדו, אין לי, זה לא משהו מוחלט מבחינתי שהוא ודאי, פשוט טועה. אלא יש לי סברה אחרת, ועדיין, אני חושב שאני צודק והוא טועה. אבל זה לא משהו שאני יכול להוכיח לו בצורה פשוטה שהוא טועה, או אני טועה בדבר משנה, מה שנקרא, או דברים מן הסוג הזה. במצבים כאלה, אני חושב שבאמת אתה צריך להציג את הדרכים השונות, והשואל הוא זה שצריך לבחור ביניהם. זה מזכיר לי סיפור שהיה פעם, כתבתי את מאמר בהקדמות על גיור, על שערי גיור, על אלימות וכוונות טובות, נקרא המאמר הזה. וכתבתי שם נגד מערך הגיור של הרב דרוקמן והמדיניות הגיור שלהם. וטענתי שהם מוותרים בעצם על קבלת מצוות, לפחות דה פקטו, למרות שהם לא מודים בזה. אנשים לא באמת מקבלים שם מצוות, ואני לא קונה את הלוקשים האלה. וגיור בלי קבלת מצוות הוא לא גיור, פשוט האנשים הם גויים. אז כן, בעצם כמו הביקורת החרדית שהייתה דיין ההוא באשדוד, כל המהומה שהייתה אז בעקבות העניין, אני חשבתי שלגופו של עניין הדיין מאשדוד צודק. למרות שאני מבין שאם יש דיינים שחושבים אחרת, הם אנשים קשרים, אני לא הופך אותם לרשעים כמו שהוא רצה לטעון, שהוא טען שהם רשעים ולכן גם הגיור בפניהם הוא לא גיור בכלל. כי דיינים רשעים פסולים לדון. אז זה ללכת רחוק מדי. יש מחלוקת פה, אני לא מסכים איתם, אבל זה מה שהם חושבים, והם, בסדר, הם גם יהודים. אם זה מה שהם חושבים, אז הם עושים את מה שהם חושבים. אני לא יכול לפסול את הגיור שלהם בגלל שהם רשעים. אני פוסל את הגיור שלהם כי לדעתי הוא לא תקף. כי אני חושב שבלי קבלת מצוות זה לא גיור. אז באיזה מאמר תגובה שהתפרסם אחר כך, כתב מישהו, שהוא במקרה פרופסור למשפטים, הוא כתב שיש אחרונים שמוכנים לוותר על קבלת מצוות בגיור. ולכן זה לא נכון שזה כל כך ברור ומוחלט שאם אין קבלת מצוות אז הגיור הוא לא תקף. אז אני כתבתי במאמר שלי שאין דבר כזה, זאת אומרת מי שאומר את זה זה טועה בדבר משנה. הוא אומר מה פתאום, יש אחרונים שטוענים דבר כזה. אז עוד טענות שגם בשולחן ערוך זה לא מופיע וכולי, יש כל מיני טענות. אז זה שבשולחן ערוך זה לא מופיע זה לא ראיה לכלום, אבל זה שיש אחרונים שטוענים את זה, זאת הנקודה המעניינת מבחינתי. קודם כל רובם לא באמת טוענים את זה, אבל יש נדמה לי המלמד להועיל הרד"ץ הופמן, אצלו במקום אחד או בשני מקומות באמת כתוב לכאורה שאפשר לוותר על קבלת מצוות בגיור. אלא מאי? שלדעתי זה סתם טעות. אז הרד"ץ הופמן כתב את זה, זה כתוב באותיות רש"י בתוך ספר שכשחור עם אותיות זהב. זה לא אומר שזו דעה הלכתית, זה פשוט טעות. אז אם זו טעות, אז עכשיו השאלה, יש גישה כזאת של רד"ץ הופמן, מה עושים עם זה? אז הפרופסור, כן, מי שכתב את המאמר, אז הוא כתב, תראה, יש גם גישות שמוכנות לוותר על קבלת מצוות בגיור. אז אמרתי, תגובה שלי לא פורסמה בסוף, הם כבר לא היה להם כוח להמשיך את הדיון במערכת, אבל מה שבעצם רציתי לכתוב, זה שכמי שחוקר אקדמי של התחום הזה, הוא עוסק במשפט עברי, חוקר אקדמי של התחום הזה צודק מבחינתו, שכל ספר של פוסק, מבחינתו זה אחת הדעות שקיימת על המפה ההלכתית. כי הוא אמור לתאר, הוא כאקדמאי, אמור לתאר את המפה ההלכתית, הוא לא אמור להיכנס כפוסק ולשפוט ולהחליט מי צודק ומי לא צודק. אם יש דעה כזאת, אז מבחינתו הוא מסרטט את המפה עם כל הדעות, כולל הדעה הזאת. אבל אני לא כותב את זה כחוקר, את המאמר, אני כותב את זה כמי שמשחק על המגרש ההלכתי. ולטענתי ברמה ההלכתית, מה שאומר הד"ץ הופמן הוא טעות. זה הכל. ואם הוא יגייר מישהו כזה, הבן אדם יישאר גוי. ולכן במצב כזה אז אני לא רואה את הרד"ץ הופמן, גם למרות שאצלו באמת זה כתוב וכמעט היחיד, את כל האחרים שמביאים זה לא באמת כתוב בהם, אבל אצלו אני חושב שבאמת במקום אחד או שניים לפחות באמת נראה שזה מה שהוא אומר. אני חושב שלמרות שזה כתוב אצלו זאת פשוט טעות, אז לכן אני עדיין טוען שאין דעה הלכתית כזאת למרות שרד"ץ הופמן כתב את זה. למה? כי זה פשוט טעות, זה לא שאלה שיש לנו ויכוח כזה, ויכוח אחר, סברה לפה, סברה לשם, בעיניי זאת פשוט טעות. טעות בדבר משנה. עכשיו, במצב כזה, אני חוזר אלינו, זה רק הבאתי את הסיפור כאילוסטרציה, במצב כזה, אם אני נמצא מול שואל, אני לא חושב שאני צריך להזכיר לו שיש דעת הרד"ץ הופמן. למרות שברמה העקרונית הוא יכול ללכת לפוסק אחר, שהוא יענה לו כמו שענה הרד"ץ הופמן. בסדר? אז אם הוא יענה לו את זה, הוא יתאה. ואני את הדעות המוטעות לא צריך להציג בפניו. יש הבדל בין להגיד אני לא מסכים לדעה הלכתית מסוימת, לבין להגיד הדעה הלכתית הזאת היא פשוט טעות. זה שתי אמירות לגמרי שונות, למרות שבשני המקרים אני פוסק מה שאני חושב, ולדעתי מי שאומר אחרת לא צודק. אבל הוא לא צודק במקום שיש לנו, זה כמו הבדל בין טועה בשיקול הדעת לטועה בדבר משנה, כן, בגמרא. זאת אומרת, יש הבדל בשיקול הדעת, אני חושב שזה נכון והוא לא נכון. אבל אני מבין, יש שיקול דעת אחר, מישהו חושב אחרת, בסדר, מה אני יכול לעשות? אני חושב שהוא טועה, אבל יש דעה הלכתית כזאת. אבל במקום שבו מדובר בטעות, אז זה טועה בדבר משנה. זאת אומרת, אין דעה הלכתית כזאת, למרות שמי שכתב את זה הוא פוסק. אוקיי?
אחת, אפשר לנצל את ההזדמנות לשאול לדעי נקודתית על זה. אני לא כל הבנתי, הרי אני לא מכיר מישהו שמקיים את כל המצוות כולם, אין צדיק בארץ. גם מי שאומר, הוא אומר, ואף אחד לא באמת מתכוון. עכשיו, אני בצד שני לא מכיר אף אחד.
לא רוצה להיכנס עכשיו לסוגיית הגיור. זה ויכוח שהוא לא הנושא שלנו, אני הבאתי את זה כאילוסטרציה. אז הטענה שאני רוצה בעצם לטעון, זה כשאני עומד מול שואל, ויש דעה שהיא מבחינתי פשוט טעות, לא איזה עמדה שמבוססת על סברה שבעיניי לא נכונה, אותה אני לא חושב שאני צריך להציג. ולכן בעניין הזה אני כן מקבל את ההערה שיהיו בפעם הקודמת. אבל אם יש דעה שאני חושב אחרת סברתית, אני עדיין צריך להציג את קיומה של דעה כזאת בפני השואל.
הרב, סליחה. במקרה הזה שבאמת יש סברה שאני מציג, איך זה מסתדר בעצם עם המוניזם שהרב מאוד מדבר עליו? זאת אומרת שיש אמת הלכתית אחת. נכון. איך אני יכול להיות מוניסט ועדיין להציג כמה אפשרויות?
אני מוניסט כי אני חושב שמה שאני אומר זאת האמת ההלכתית. אבל אני יודע שיש גם דעות אחרות, והרי יכול להיות שאני טועה ברמה העקרונית. לא בגלל שגם הם צודקים. אלא שיש סיכוי שהם צודקים ואני טועה. לא בגלל שגם הם צודקים וגם אני צודק. אלא מה? אני חושב שאני צודק. ומה? כשחשבתי שאני צודק, לא טעיתי אף פעם. יכול לקרות שאני טועה. אני לא יכול לפסול קטגורית את הדעה השנייה.
אז אם ככה, מה הבדל בין זה לבין... לבין כשאני לא מציג עמדה בגלל שאני חושב שהוא טועה. זאת אומרת, מה שהרב אומר כרגע, אם אני מבין נכון, זה שאין או טעות או צדק. יש, זה לא אפס או אחד, יש ביניהם גם.
לא. אני טוען שגם מה שהשני אומר זאת טעות. אבל, כיוון שהוויכוח בינינו הוא ויכוח בסברה, והוא יש לו סברה אחרת, בסדר, יש דעה הלכתית כזאת, אני חושב שהיא לא נכונה, אבל יש דעה הלכתית כזאת. אבל דעה כמו של רדת סופמן, נגיד בדוגמה שהבאתי קודם, בעיניי היא לא דעה הלכתית, היא פשוט טעות. אז לכן פה זה לא הבדל שבסברה, אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, עדיין זה מה שאני חושב, אבל אני מבין שאני חושב ככה, אבל אחרים יכולים לחשוב אחרת. לא, אני לא חושב שני הצדדים צודקים.
אין יקום שיכול להיות שרדת צודק?
מה?
אין יקום אפשרי שרדת צודק וחלילה הרב טועה?
לא. לדעתי לא.
בטעות גמורה, זה מדעי אפילו להגיד את זה?
אני יודע מדעי, זה טעות גמורה, אני לא יודע איך להעביר את הקווים. זה טעות גמורה, אין לזה שום שורש וענף. טוב, זאת הטענה בכל מקרה, אז...
נראה לי שאפילו גם, נראה לי משהו מחלק, זה קצת מרופל כאילו, זה לא ממש בדבר משהו, בדבר זה בשיקול הדעת, אבל... לא, אני אומר, אם יש סברה שהיא נשמעת לרע...
אם אין קו חד, אתה אוהב שיקול הדעת, אין קו חד, אל תחיה באשליות.
כן, נכון, אבל זהו, אז אני אומר, גם ברור שגם אם יש, הדבר לא טעות בדבר משנה, יש לו מקור, אבל המקורות נראים לי או לפוסק מגוחכים, ולהתבע ממש, אז אני גם לא אגיד אותה.
זאת אומרת שהמקורות שלו טועים, מה אכפת לי אם הוא טועה או המקורות שלו?
כן, לא, אני אומר, אבל כאילו גם בסברה יש כיוון לומר שאני לא צריך להגיד את הדרך הזאת. אם בשבילי הסברה הזאת היא לגמרי...
יכול להיות במקום שהסברה היא כל כך מוחלטת וברורה, אז יכול להיות שגם זה יחשב טועה בדבר משנה. כן, אני לא יודע לקבוע קו גורף. עוד הערה שאני רוצה להעיר על העניין הזה, ברור שכל מה שדיברתי כאן, דיברתי בעבר על ההבדלים בין ספר שו"ת לבין ספר הלכה. ספר שו"ת זה תשובה להלכה, לשאלה קונקרטית על מצב מסוים של אדם מסוים. וספר הלכה עוסק בסוג של מצבים. נגיד אם אני אכתוב על סוג מסוים של טריפה בתרנגולת, אז אני כותב, הסוג הזה של טריפה בתרנגולת פוסל אותה לאכילה, אוסר אותה באכילה, כתבתי ספר הלכה ושמה כתבתי את הדבר הזה. אוקיי? זה ספר הלכה. אבל אם בא לפניי בן אדם עם תרנגולת מסוימת ומצאתי שם את הסוג הזה של הטריפה, ואני פסלתי לו את התרנגולת מאכילה. זה שו"ת, זה לא ספר הלכה. כמו שזאת אותה אמירה עצמה. ההקשר הוא הקשר של שו"ת מול ספר הלכה. השאלה אם אתה מדבר על מקרה מסוים, או על סוג מסוים של מקרים. אוקיי? למה אני אומר את זה? כי ברור שכל מה שאמרתי עד כאן מדבר רק על תשובה לשואל מסוים, על שוט. אבל כשמישהו בא ושואל אותי שאלה, או מישהו שולח לי שאלה בכתב, לא משנה, ואני עונה לו, אני עונה לו תשובה לשוט, למקרה מסוים. במקרה הזה אני צריך לסרטט לפניו את המפה המלאה. אבל אם אני כותב ספר הלכה, בספר הלכה אני לא צריך לכתוב את כל הדעות ההלכתיות. בספר הלכה אני יכול לכתוב את דעתי שלי. וזהו, זה מה שאני חושב. מי שירצה יסמוך על זה, מי שלא ירצה לא יסמוך על זה. בתשובה לשאלה מסוימת אני צריך לסרטט את המפה, כי אני זה שנותן תשובה לבן אדם. אבל כשאני כותב את הספר שלי, ספר הלכה, שם אני יכול לפרט רק את דעתי, לבסס אותה, להסביר שכולם טועים, ולהציג רק את הדעה הנכונה. אין חובה בכל ספר הלכה להציג את כל הדעות. כן, בניגוד למה שעושים היום. היום בספרי הלכה מציגים את כל הדעות בדרך כלל. אם כן, הוא חושב כך, והוא חושב כך, מין גן חיות כזה. גם ביטוי של נדב. כן, גן חיות, אתה שם כל פוסק בכלוב שלו, בכלוב הזה יש את הנמר, בכלוב הזה יש את הקוף, בכלוב הזה יש את הטיגריס. זאת אומרת, אז אתה, ספרי הלכה בנויים היום כמו גן חיות. אז הוא כותב ככה, והוא אומר ככה, והוא חושב ככה, וזהו. לא, ספר הלכה, אתה אמור לבסס את דעתך שלך, ולכתוב את דעתך שלך. אבל זה ספר הלכה, לא תשובה למקרה ספציפי. אתה טוען, בסוג הזה של המקרים, לדעתי, זאת ההלכה. אוקיי? אז זה עוד הערה על מה שאמרתי בפעם הקודמת. עכשיו, אני רוצה להראות לכם דוגמה מרב שלוימה זלמן, במנחס שלוימה. הוא עוסק בקניית פירות שביעית מחנווני שמסתמך על היתר המכירה. האם לחנווני מותר, האם לי מותר להכשיל אחרים, אם אני סומך על היתר המכירה ומישהו אחר לא סומך, אז הוא כותב ככה. זה חלק א', סימן מן ד'. גם הכתב סופר בחלק יורה דעה סימן עין ז', אף על גב שלא ידע כלל מהמבית, כיוון לדבריו, ועוד הוסיף עליהם כמה ראיות וכתב, למי שנוהג איסור באיזה דבר מסברה דנפשי, או מפני שאוחז בשיטת האוסרים, מותר לו ליתן משלו למי שנוהג היתר, ואין בזה משום לפני עיוור, ולא משום מסייע ידי עוברי עבירה, כיוון שגם חברו יודע שיש אוסרים, אלא שהוא נוהג כמתירים. וגם אסיק, כן, הכתב סופר, מסיק, ואפילו בחיי גם מה שנותן סובר שהוא ודאי אסור, ולפי דעתו מי שמתיר אינו אלא טועה, אפילו אחי שרי. זה אני לא בטוח שאני מקבל, אבל הוא הולך עם זה רחוק יותר, בניגוד לחילוק שאמרתי קודם. אבל אגב שמביא מהשער המלך שכתב פרק זין דיישות, למי שמחמיר לא לאשן ביום טוב, אסור לספוט למי שמתיר משום לפני עיוור, אסור לו לתת סיגריה למי שמאשן ביום טוב, כי הוא חושב שאסור לאשן, השאלה אם זה אוכל נפש או לא, כן? עיין שם שדוחה רעייתו וכו', ותמש השער המלך סותר את עצמו וכתב, כיוון שרעייתו של שער המלך דחויה מעיקרה, אני פה, אנו על דברינו נעמוד אשר העיר השם וזרח לנו בעניין זה, על כד לשונו. הוא מבואר מהכתב סופר שמתיר גם באיסור תורה. גם באיסור תורה, אם מישהו אומר שהדבר מותר, ואני חושב שזה אסור, מותר לי להכשיל אותו בדבר שלשיטתי הוא אסור, אם לשיטתו זה מותר. על כל פנים, בנידון דידן, שהוא רק מדרבנן, ביתר המכירה, ששביעית בזמן הזה דרבנן, אז אפשר שגם שער המלך שכתב בהלכות אישות להחמיר, זה רק לעניין אישון ביום טוב וכו', זה אסור מן התורה, אבל בדרבנן אפשר שגם הוא מודה. עכשיו הוא ממשיך עליו והוא אומר ככה, וחושבני שהבא לשאול משני חכמים, ואחד אוסר ואחד מתיר, כיוון דקללה הוא, דבשל סופרים הלך אחר המעיקל, כמו שכתב בגמרא עבודה זרה, מסתבר שאף אם האוסר עומד וצובח ככרוכיה על המתיר שהוא טועה, מכל מקום, אם גם המתיר הוא חכם שהגיע להוראה, נראה שאם לאחר גמר הוויכוח בין האוסר והמתיר יחזור שוב השואל וישאל אותם איך עליי להתנהג, מסתבר שגם האוסר צריך לומר לו אי כללה שבדרבנן הלוך אחר המקל. כן, זאת אומרת, יש מחלוקת בין שני פוסקים. פוסק אחד אוסר, פוסק שני מתיר. הפוסק האוסר חושב שהפוסק המתיר טועה. עכשיו השואל בא לשאול אותו. אז הוא צריך להגיד לו, תשמע, יש גם פוסק אחר שמקל, וספק דרבנן לכולה, ביסור דרבנן. ספק דרבנן לכולה, למרות שאני חושב שהשני טועה. אני עדיין צריך להציג בפניו את העמדה של הפוסק השני, ולהגיד לו ספק דרבנן לכולה, ולכן אתה יכול לבחור. אוקיי?
Okay? זה אני מבין, כי זה כלפיו, כלפי השואל, אבל מה שהוא אמר למעלה שם, לפני עיוור, לא הבנתי.
לפני עיוור מבחינתי פחות חשוב, הוא קושר את שתי השאלות אחת לשנייה, ברור שאפשר לחלק ביניהם. והוא קושר את שתי השאלות אחת לשנייה, ולכן הוא טוען שאם בא מישהו לשאול אותי, אני צריך להגיד לו גם את העמדה של מי שאני חושב שהוא טוען, ולהגיד לו שזה ספק דרבנן. או לפחות, לשיטתי, לפחות לתת לו לבחור. עכשיו, הכתב סופר, זה מה שהוא הדגשתי קודם, לכן קראתי את הקטע הקודם, כי הכתב סופר אומר את הדין שלו גם ביסורי דאורייתא. שמותר לי להכשיל מישהו אחר שחושב שזה מותר, ולדעתי זה אסור, מותר לי להכשיל אותו. ואם הרב שלמה זלמן קושר את זה לשאלה שלנו, אז לפחות לפי הכתב סופר, יוצא שגם בשאלות דאורייתא, אם בא מישהו לשאול אותי, ויש דעות שמקילות, אני אמור להגיד לו, יש גם דעות שמקילות. נכון שבדאורייתא, ספק דאורייתא הוא לחומרה, אז מה נפקמינה אם אני אוסר, ויש דעה מקילה עדיין בספק, הוא אמור להחמיר השואל. אני טוען שזה לא נכון, וזה מחזיר אותי לשאלה ששאלו פה קודם, יש את דיני ספקות. אז לכאורה, גם אם הצגתי בפניו כמה דרכים, השואל אמור להחמיר, כי הוא בספק. אז אני טוען שזה לא נכון, אז השואל יכול לבחור, נגיד בשעת הדחק לפחות, הוא יכול לבחור דרך אחרת. אוקיי? למרות שזה ספק דאורייתא לחומרא, ואת זה אני עוד חייב לכם הסבר על זה. אמרתי שזה עוד, אני אגיע עוד מעט להסביר. למה אפשר להקל בשעת הדחק? הרי זה ספק. אז זה בעצם הטענה. זאת אומרת, הטענה שלפחות לפי רב שלמה זלמן אומר את זה רק ביסורי דרבנן, כי הוא תולה את זה בדין ספק דרבנן לכולם. אבל אני טוען שצריך לעשות את זה גם בדאורייתא, כי זה לא קשור לדיני ספקות. אני טוען שבלי קשר לדיני ספקות, אם יש כמה דרכים שהן אפשריות ואתה מסתפק ביניהם, אז תציג את כולם, אם תווה המחיר המתאימים, והשואל הוא זה שיצטרך לבחור. יכול להיות שהשואל מדיני ספקות יצטרך ללכת לחומרה בדאורייתא, אבל על זה אני אגיע עוד מעט ואני אטען שלא בהכרח.
אף סתם זה לא קשור לכאן, אבל אני רוצה להיות ברור, הרב גם לא מסכים לפני עבר, כי מה שזכור לי שהרב דיבר על זה עם הריטווה שם בסוכה.
כן נכון, עם הריטווה בסוכה, אני דיברתי על זה, הריטווה לא מסכים, אני דיברתי על זה, אבל כן. זה הפוך. אם אני מתיר והמוכשל נוקט לאסור, אז במצב כזה, הטענה של הריטווה היא שבאופן עקרוני מותר...
שכן, חכמים שם אומרים.
אבל רק אם אני אומר לו את זה. זאת אומרת, אני מסב את תשומת ליבו, שים לב שזה משהו שלשיטתך הוא אסור. אבל עקרונית מותר לי להכשיל אותו, דיברתי על האוטונומיה וכו'. פה מדובר על המקרה ההפוך. זאת אומרת, אני חושב שזה אסור, ואני מכשיל אותו בדבר שלשיטתו הוא מותר. אוקיי? זה לא אותו מקרה. למרות שאני חושב, לדעתי האישית...
זה אותו כיוון, כן, זה כיוון.
זה יותר חמור אפילו. אני טוען שמצב כזה ודאי שאסור. במקרה של הריטווה יש מקום להסתפק, במקרה הזה ודאי אסור. במקרה הזה, במקרה של הריטווה אני הסברתי שבעצם אני לא עובר לפני עיוור, אני פוגע באוטונומיה שלו. מבחינת לפני עיוור, כיוון שאני מוניסט, אני חושב שזה מותר, אז לא הכשלתי אותו באיסור, הכשלתי אותו בדבר שלדעתי הוא מותר. ואם לדעתי הוא מותר, אז אני מתחשב בדעתי. מה אכפת לי שהוא חושב אחרת? למה בכל זאת אני צריך לספר לו על זה או להסב את תשומת ליבו ושאסור לי לפגוע באוטונומיה שלו, לא בגלל דיני לפני עיוור. אבל מבחינת דיני לפני עיוור אין בעיה. ואם אני עובר עכשיו למקרה ההפוך, אני חושב שזה אסור. והוא שמוכשל חושב שזה מותר. אז כאן אני עברתי על לפני עיוור ממש.
כן, זה מה שרציתי להעביר.
זאת לפני השאלה של האוטונומיה, פה זה איסור הלכתי של לפני עיוור.
ברור, ברור, כן. לא, כאילו בדרכו של דרך מה שהרב
עושה. אני אומר, יכול להיות, אולי יש מקום לטעון, שכיוון שהוא סומך על חכם, שגם הוא הגיע להוראה, והוא אומר שזה מותר, וכיוון שמותר לו לסמוך על החכם ההוא, זה לא נקרא להכשיל אותו. אפשר לטעון טענה כזאת. ואז יכול להיות שזה כן יהיה מותר להכשיל אותו. מותר לו לסמוך על החכם האחר. למרות שאני חושב שהחכם האחר טועה. לא, יש מקום להתלבט, אבל זה לא הנושא שלנו כאן. אז זה, הרב שלמה זלמן הזה, או הכתב סופר בעצם שמופיע ב... ברב שלמה זלמן הזה, אני חושב שהם מקור לא רע לטענה שאמרתי קודם, שבעצם תפקידו של הפוסק זה להציג בפניך את האפשרויות. הבחירה בין האפשרויות זאת החלטה שלך. עכשיו, מהי ההחלטה? אז לכאורה, וזה כאן אני מגיע לשאלה ששאלו פה קודם, לכאורה ההחלטה צריכה ללכת לפי דיני ספקות. כמו שרב שלמה זלמן עצמו מניח. אם זה ספק דרבנן אתה יכול להקל, אם זה ספק דאורייתא אתה צריך להחמיר. אז בעצם, לפחות בדאורייתא, אין טעם להציג את העמדות, תציג רק את העמדה האוסרת, כי במקום אחר הוא צריך לבחור בה בגלל דיני ספקות. אבל אני טוען שלא. אני טוען שכדאי הוא רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, גם במקום שזה באמת יש ספק בין שני פוסקים, שתי דעות, ובספק דאורייתא לכאורה צריך להחמיר, בשעת הדחק בכל זאת אפשר להקל. ובפוסקים בהחלט רואים פסיקות כאלה. איך זה מסתדר עם דיני ספקות? זאת בעצם השאלה שעוד שאלתי בשיעור הקודם. הרי גם דיני ספקות הם חלק מן ההלכה. אז איך זה יכול להיות שאני אומר לבן אדם, תעבור על ההלכה בגלל שאתה בשעת הדחק. אם ההלכה אומרת שבספק צריך להחמיר, אז ההלכה אומרת פה להחמיר. לא אכפת לי זה מספק, גם ספק זה דין הלכתי. אז תכלס, ההלכה אומרת לי פה להחמיר. אז איך זה יכול להיות שבגלל שאני במצוקה, זאת שעת הדחק, אז מותר לי לעבור על ההלכה. מה גם על הלכת ודאי, אני אאפשר לך לעבור בשעת הדחק? לא. אז למה בהלכת, מה שונה הלכת ספק? גם הלכת ספק היא הלכה. המה היא שונה. פה, אני רוצה לטעון בעצם את הטענה הבאה. יש מצבים שבהם, אני אנסח את זה ככה, את השאלה אם ספק דאורייתא לחומרה, או באופן כללי יש כללים הלכתיים, שעליהם מתעוררת השאלה האם זה כללי הכרעה או כללי הנהגה. נכון, על חזקה למשל. זה שהולכים בספק אחרי חזקה. האם זאת הנהגה או הכרעה? מה זאת אומרת? האם החזקה בעצם אומרת לי מהי האמת ההלכתית פה? או שהחזקה זה כלל איך אני צריך להתנהג במצב שבו אני נמצא בספק. אבל היא לא פשטה לי את הספק, אני עדיין בספק. זה למשל שאלה שעולה בהקשר של חזקה, השאלות האלה עולות בהקשר של כל מיני כללי פשיטה, כן, רוב וקרוב, או כל מיני כללים של הכרעה בספקות, אז עולה לגביהם השאלה האם זה הכרעה או הנהגה. עכשיו, אם אני מניח, וככה אני חושב הסבירות אומרת, שכלל כללי הספקות הם כללי הנהגה, לא הכרעה, שאומרים לי ספק דאורייתא לחומרה, זה לא שהכלל הזה אומר שהחומרה היא הדעה הנכונה. לא, אני עדיין בספק. רק הכלל אומר לי איך להתנהג אם אני בספק, נכון? זה כלל הנהגה בפשטות. זה לא כלל מכריע, אוקיי?
על זה אין אפילו דיון, לא הרב?
מה?
זה פשוט, לא? על זה אין אפילו דיון, נכון?
מה, על מה?
על חזק, על ספק הדאורייתא לחומרה, אף אחד לא אומר שזה בגלל... שזה מראה על העובדה שהיא...
לא, אני לא האמת... בטוח, כרגע אני לא זוכר. שאתה פשוט הוא ודאי כזה, אבל יש אולי מקום להתלבט, כי כשאנחנו מדברים על כלל, הרי גם בחזקה, מה הצד להגיד שהיא פושטת? החזקה לא פושטת כלום. מה היא פושטת? חזקה כמה הייתה. כן, המקווה היה
כשר... כמה הייתה זה כאילו בעולם שלך, משהו כזה.
המקווה היה כשר לפני שבוע, עכשיו אני יודע שהוא חסר. מישהו טבל בו שלשום. אז הכלל הוא שמעמידים את המקווה על חזקתו. נעזוב כרגע את חזקת התמה, כולם, כל הרמקי ואיגר וזה, האם הולכים על חזקת המקווה או חזקת התמה, אבל נעזוב כרגע, מבחינת חזקת המקווה, אנחנו הולכים על המקווה על חזקתו, והמקווה הזה הוא כשר. ולכן הבן אדם שטבל הוא כשר. אתה באמת רוצה להגיד לי שהחזקה הזאת היא הוכחה לזה שהמקווה באמת היה מלא לפני יומיים? הרי עכשיו הוא חסר. איך אני יודע מתי הוא נהיה חסר? זה קרה יום קודם. החזקה לא באמת פושטת את הספק. אז מה הצד להגיד שהחזקה היא הכרעה ולא הנהגה? הטענה היא שצריך להתייחס לזה כאילו שהייתה פה הכרעה. מבחינתנו הלכתית, זה כאילו שהספק הוכרע. לא שבאמת הייתה פה הכרעה, סטטיסטית. כן? אלא זה, גם זה בעצמו כלל הנהגה. ההנהגה היא להתייחס לדבר הזה כהכרעה ולא כהנהגה. אוקיי? ככה אני חושב ברוב המקרים כשדנים על זה, אם זה הנהגה או הכרעה, זה כל הדברים האלה, זה ברור שזה הנהגה. השאלה רק מה ההנהגה אומרת. האם ההנהגה אומרת להתייחס לזה כאילו שהספק הוכרע, או שזאת הנהגה, והספק לא הוכרע. למה זה חשוב? בוא נראה פה. אם יש לפני ספק, ודיני ספקות אומרים לי, ספק הדאורייתא לחומרא. עכשיו, אם הכלל של הספק אומר לי, שאני בעצם צריך להתייחס לזה כאילו שהספק הוכרע, עכשיו יש פה איסור, אז באמת זאת שאלה קשה. איך אני יכול בשעת הדחק לאפשר למישהו להקל? הרי בעצם הוא הולך נגד ההלכה, שעת הדחק לא מאפשרת לעבור על ההלכה. אבל אם אני מבין שזה כלל הנהגה, אז לפחות נפתחת האפשרות, זה לא הכרחי, אבל לפחות נפתחת האפשרות כן להורות לו להתיר. למה? כי עכשיו אני שואל, יש לי עוד כלל. הכלל אומר שבשעת הדחק אני יכול ללכת כמו הדעה המקילה. עכשיו השאלה, האם כלל ההנהגה שספק הדאורייתא לחומרא, וכלל ההנהגה שמספק אני יכול לסמוך על רב שמעון, כי דבר רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, מי מהם קודם? זה שניהם כללי הנהגה.
אבל הרב העיר את זה.
מה?
אין כלל כזה, הרב העיר שבוע שעבר את זה, אין כלל כזה. מאיפה הרב, זה, אין איזה שום מקור.
אני רוצה, נכון, אין איזה שום מקור. ואני רוצה לטעון, שמה שחכמים בעצם אומרים, זה שאם אני נמצא בספק, אני יכול ללכת בכיוון המקל בשעת הדחק, לבחור את הכיוון המקל, כי בסך הכל גם הוא לגיטימי, ואם אני לא נמצא בספק, אז לא חל עליי הכלל של ספקא דאורייתא לחומרא, כי הרי אני לא בספק. אם אני מיישם קודם את העיקרון הזה של ללכת כמו רב שמעון בשעת הדחק, זה בעצם אומר שהמצב שבו אני נמצא, לפחות דה פקטו, הוא כבר לא מצב של ספק. אז למה שאני אפעיל עליו את הכלל ההלכתי של ספקא דאורייתא לחומרא? הרי אני לא נמצא במצב של ספק. זאת אומרת, אם את הכלל של ספקא דאורייתא לחומרא אני מפעיל שני, לא ראשון, אז זה לא נכון מה שאמרתי קודם, שספקא דאורייתא לחומרא, אז עכשיו ההלכה אומרת להחמיר, איך אתה יכול להתיר למישהו ללכת לכולה, אתה מתיר לו לעבור על ההלכה בשעת הדחק. לא, הכלל להחמיר בשעת הדחק מדבר על מצבי ספק, אבל מי אמר שאם אני בשעת הדחק אני במצב של ספק? מותר לי לא להיות בספק אם אני בשעת הדחק. ואפילו זה יוצא מסברה. מותר לי לא להיות בספק בשעת הדחק. ואם אני לא בספק, לא יחול עליי הכלל של ספקא דאורייתא לחומרא.
אבל אני לא הבנתי בדיוק מה הרב אומר פה. מה זה אומר מותר לך לא להיות במצב של ספק? האם אתה במצב של ספק או לא במצב של ספק? זו שאלה עובדתית, לא? אם אני לא יודע אם רבי שמעון או רבי יהודה צודק, אז זה עניין של כנות עצמית.
לא, זה לא כנות עצמית. השאלה היא מבחינת ההלכה, אנחנו רואים את... זה לא שאלה סטטיסטית, האם אני בספק או לא. זה שאלה מבחינת ההלכה, אנחנו רואים מצב כזה כמצב של ספק שעליו חלים דיני ספקות, או לא. כן, זה כמו... הסיפור הידוע על רבי יונתן, כן, שחביב על היטובה, על זה שהקומר הגיע לרבי יונתן אייבשיץ, אומר לו, הרי אנחנו הרוב, הנוצרים. כתוב בתורה, אחרי רבים להטות. בעצם אתם צריכים לנהוג כמונו, למה אתם לא נוהגים כמונו? אז רבי יונתן אייבשיץ אומר לו, שהכלל של ללכת אחרי הרוב, זה כלל שנאמר על מצבי ספק. אני לא נמצא במצב של ספק, אז אני לא רוצה ללכת אחרי הרוב. אוקיי? כמו רוב חנויות, כן, זו הדוגמה. יש רוב חנויות בעיר שהן חנויות טרפות. ואני מצאתי חתיכת בשר בשוק, ברחוב, אבל היא עם פלומבה של כשרות מהודרת. האם אני צריך לטריף את החתיכה הזו, כי רוב החנויות פה מוכרות טרפה? לא, למה? אבל יש כלל ללכת אחרי הרוב. לא, הולכים אחרי הרוב רק אם אני נמצא במצב של ספק. אז הכלל ההנהגה הוא ללכת אחרי הרוב. אבל אם אני לא בספק, אז לא חל עליי הכלל שמחייב אותי ללכת אחרי הרוב. ואם יש פה פלומבה של כשרות, אז זה לא חתיכה שהיא בספק, אז אני יודע שהיא קשרה, אז אין שום סיבה ללכת אחרי הרוב.
ברור, ברור.
כאן אני
אבל
רוצה,
מה, אני לא...
כאן אני רוצה להגיד דבר דומה. למה זה לא אותו דבר, אבל אני רוצה ללכת בכיוון דומה. אני רוצה לומר שההליכה, ההיתר ללכת בשעת הדחק כמו הדעה המקילה, הוא היתר שבעצם אומר לי, מותר לך לבחור את הדעה הזאת, ולהתעלם מקיומה של הדעה השנייה. ואז אני בעצם אומר, אתה יכול להתייחס למצב הזה כאילו שזה מצב שהוא לא ספק מבחינתך, אלא ההלכה...
מינה נמילה, הרב. מינה נמילה. זה מה שהרב שר לקשור קודם, אני לא מבין את ההבדל.
לא, כי אני טוען שההכרעה הזאת היא לא הכרעה הלכתית. אתה צריך להגדיר מצב כספק, ואז הכלל הוא שספק דאורייתא לחומרא. ההגדרה של המצב כספק היא הגדרה שיכולה לבוא מסברה. האם זה כן מצב של ספק או לא? למשל, יש ספק... רובה דאיתא קמא, רובה דלתא קמא, ספק יקבא איסורא, ספק לא יקבא איסורא, מאיפה המקור לכל אלה? הכל זה סברות. הסברה מגדירה מתי מצב מוגדר כספק. ועכשיו בא הכלל ההלכתי שאומר, במצב של ספק אתה צריך להחמיר. הסברה שאומרת שאם יש שתי דעות, אתה יכול לקחת את הדעה המקילה אם אתה נמצא בשעת הדחק, היא סברה שאומרת שמצב כזה מותר לך לא לראות אותו כמצב של ספק. ממילא לא יחול עליך הכלל שספק דאורייתא לחומרא.
מה, זה סברה, זה סברה, זה סברה הלכתית להגיד שכיוון שאני...
לא, זה סברה הלכתית. זה סברה שאומרת, האם אני מגדיר את המצב הזה כספק? הרי עצם זה שיש פה שתי דעות הלכתיות, מי אמר שמצב כזה הוא בכלל מצב של ספק? מי אמר שחלים...
אצלי, כי אצלי הדין בספק.
ספק במציאות ולא הספק הדדינה. הסברה אומרת שגם ספק הדדינה הוא ספק.
נכון.
אוקיי? אז הסברה גם אומרת, שאני יכול בשעת הדחק לבחור דעה אחת, ולא לחשב כמצב של ספק.
אף על פי שיש לי ספק, אני לא מבין, כאילו מה זה אומר.
סטטיסטית יש לי ספק.
אז, ואני יכול להגיד, ואני יכול לעשות והתעלמת מהם, פעמים שאתה מתעלם, כן. למה? כי נוח לי ככה.
לא, לא נוח לי, כי זה שאת אותך, כי קשה לי אחרת.
כן, כי נוח לי, כן, ברור.
נוח לי אחרת, זה לא אותו דבר.
בסדר, אבל זה, זה קשה לי מאוד להבין את זה, אבל אני לא ממש מבין.
זה ההסבר שאני מצאתי לעניין הזה שכדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, אם לא הולכים כמו הרמ"א. הרמ"א אומר שבעצם ההלכה כמו רב שמעון, זה רק חומרה לא ללכת כרב שמעון, אבל בשעת הדחק לא צריך להחמיר, זה ברור. אבל יש דוגמאות והמון פוסקים שלא לא באמת הולכים כך, אפילו ברמ"א עצמו, לא לגמרי ברור שבכל הקולות שלו זה באמת עובד. אבל, בפוסקים אחרים זה ודאי לא נכון. אפילו בסוגיות שבהן כתוב כדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, בחלק מהסוגיות פוסקים כמו רבי יהודה הפוסקים. ובכל זאת, סומכים כרב שמעון בשעת הדחק, הולכים כמו רב שמעון בשעת הדחק. ההסבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו זה ההסבר שנתתי כאן. שבשעת הדחק מותר לך לא לראות את המצב הזה כמצב של ספק. כן, אם יש מישהו שחושב כך, מותר לך להסתמך עליו, כי אתה בשעת הדחק. אז תגיד, תגדיר את עצמך, הרי נגיד שאני, אם אני תלמידו, נגיד רבי יהודה ורבי שמעון חולקים. נגיד שאני הייתי תלמידו של רבי שמעון. אם אני הייתי תלמידו של רבי שמעון, אז אני הולך כמותו. בית שמאי ובית הלל, בית שמאי המשיכו לנהוג כמו, עצמם, גם אחרי שהבת קול יצאה ואמרה שהלכה כבית הלל. זאת אומרת שאם אני תלמיד של שמאי, או של בית שמאי, אז אני נוהג כמו בית שמאי. מי שלא שייך לאף אחד מהבתים, והוא בספק, אז הכלל הוא תלך הלכה כבית הלל. אז אני תלמיד של, 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 של שמאי, או של בית שמאי, אז אני נוהג כמו בית שמאי. אם אתה בשעת הדחק, מותר לך להצטרף לבית שמאי ולהיחשב כמו תלמיד שלהם, אם יש להם דעה מקילה במצב כזה. רואים אותך כמו תלמיד שלהם, ואז לא חלים עליך דיני ספקות. זאת בעצם הטענה. אז זה... טוב, יש עוד...
למה בעצם, מה הסיבה שמותר לי לעשות כזה מין...
לא שומע?
למה בעצם זה מותר לי בשעת הדחק לעשות את כל המהפך הזה, המחשבתי הזה?
חשבו שאם אתה בשעת הדחק, ויש הרי דעה שמותר לעשות את זה, ויש חכם שאומר שמותר לעשות את זה, אז, ותלמידיו של אותו חכם עושים כך, גם לא בשעת הדחק. אז מותר לך בשעת הדחק להיחשב כתלמידו לעניין זה שיהיה מותר לך להקל. סברה?
רגע, אז לפי זה הרב אומר שזה רק כלפי השואל ולא כלפי הפוסק. הפוסק לא יוכל לעשות את זה על עצמו.
נכון. כדאי רב שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, זאת אמירה על השואל, לא לפוסק. כי השואל צריך לבחור איזה דרך ללכת. אבל ברור שהפוסק, אם הוא מבין שיש פה אפשרות של שעת הדחק, הפוסק צריך להציג בפניו דעות שבעצם לא נפסקו להלכה. שזה יותר מרחיק לכת ממה שאמרתי קודם. קודם אמרתי שאני מציג בפניו את כל הדעות למרות שאני לא מסכים. כאן מדובר אפילו בדעות שלא נפסקו להלכה. אם מותר לך לסמוך עליהם בשעת הדחק, אז הפוסק אמור להציג לך אותם, אחרת איך תדע? זה הרבה יותר מרחיק לכת. זאת אומרת, זה אומר משהו גם לגבי הפוסק, לא רק לגבי השואל, שהוא לפחות צריך להציג את הדרכים האלה. אחרי זה השואל יבחר. באיזה דרך שהוא בוחר. טוב, אני לא זוכר אם שלחתי לכם את המאמר, ואם לא אני אשלח הפעם על הקולה והחומרה, יש שם עוד נקודות מעניינות לגבי מה זה קולה ומה זה חומרה, אבל זה לא הנושא שלי פה. אני השתמשתי פה בשאלה של הקולה והחומרה כדי להציג את תפקידו של הפוסק מול תפקידו של השואל. התאר שלי לא הייתה לברר מה זה קולה ומה זה חומרה. אני עשיתי את הבירור הזה כדי לצאת ממנו ולהבין מה היחסים או מה חלוקת התפקידים בין הפוסק לבין השואל. אז זה סיימתי כרגע. עכשיו אני רוצה להעיר עוד כמה הערות שבאמת נוגעות לתפקידו של הפוסק. יש כל מיני גישות או אידיאולוגיות של פסיקה. יש פוסקים מחמירים, יש פוסקים מקילים, חדשנים, שמרניים, מקוריים, כל מיני. יש כל מיני מאפיינים של פוסק, של פוסקים או של דרכי פסיקה. אפשר לראות, אני חושב שבאופן די סיסטמטי, ברוב המקרים, בית הלל נוטים לכולה ובית שמאי לחומרה, לא תמיד. יש פסיקות של בית שמאי לכולה. אבל באופן כללי אפשר בהחלט להגיד שבית הלל מקילים יותר מאשר בית שמאי. אז זה לא בלתי נכון לאפיין פוסקים לפי מדיניות פסיקה. מה שבית הלל הם מקילים ובית שמאי מחמירים. אבל אני רוצה לטעון, פעם הייתי באיזה פאנל עם הרב מוישה ליכטנשטיין והרב ראם הכהן, היה בעתניאל, נדמה לי, לא זוכר כבר איפה, או בגוש, לא זוכר איפה זה היה. ולא זוכר אפילו על מה היה הוויכוח, אבל מישהו מהם אמר שצריך להחמיר או צריך להקל, אני כבר לא זוכר. אני אמרתי שאסור, שלא צריך לא להחמיר ולא להקל. אז פוסק לא אמור, לא אמור בעצם לפסוק לפי מדיניות, לפי מדיניות פסיקה. הפוסק צריך להגיד מה נראה לו. אחרי זה יבוא החוקר של אותו פוסק, וינסה לסווג אותו, האם הוא פוסק מחמיר או פוסק מקל, האם הוא שמרן, האם הוא חדשן, כן, מקורי, כל המאפיינים האלה, הם עניינם של חוקריו של אותו פוסק, לא של הפוסק עצמו. אני, כשאני ניגש לסוגיה, לא ייתכן שאני אחריע בה, מתוך זה שאני עכשיו מחליט, כי אני צריך להיות פוסק מחמיר, ולכן אני אחליט לצד המחמיר. זה לא שיקול לגיטימי של פוסק. למרות שיש אופי כזה של פוסק, עוד פעם אני אומר, אבל זה לא שיקול לגיטימי של הפוסק. הפוסק צריך להגיד מה נראה לו. עכשיו כמובן שאם הוא נוטה לחומרה, אז מה שיראה לו, בדרך כלל ייראה לו כמו הדעה המחמירה. אבל ההנמקה שלו צריכה להיות הנמקה לגופו של עניין. הוא צריך להסביר למה לדעתו זאת הדעה היותר נכונה. אחר כך יבוא החוקר ויראה את כל הפסיקות של בית הלל ואת כל הפסיקות של בית שמאי, הוא יכול לאפיין שבית הלל נוטים לכולה ובית שמאי נוטים לחומרה. אבל זה לא אומר שבית הלל או בית שמאי בתוך פסק ההלכה שהם יכתבו או יאמרו, הם יכניסו את השיקול אני רוצה להחמיר או שאני רוצה להקל. שיקול כזה הוא לא לגיטימי בפסיקת הלכה. אתה לא אמור לרצות לא להחמיר ולא להקל. עכשיו, בעניין הזה...
אבל הרב רק, אבל יש לגיטימציה לרצות.
מה?
אבל הרב כן נותן לגיטימציה לרצות.
מה לגיטימציה?
לרצות. הפוסק יכול לרצות להקל או להחמיר.
הוא יכול לרצות, הוא פשוט... צריך לנצל את זה.
כן, זה כאילו לא, אסור שזה יהיה ב...
אין לו שליטה על מה שאתה רוצה, אבל אתה צריך לנטרל את זה כשאתה בא לפסוק את ההלכה. הרצונות שלך הם לא רלוונטיים. השאלה מה נראה לך נכון.
זה נוגע למה שהרב דיבר עם האדם נוף מולדתו, שהוא רוצה להתנתק, אבל לא לגמרי, הוא אף פעם לא יצליח באמת.
אני אגיע לזה עוד רגע. אז הטענה בסופו של דבר זה שאני לא טוען שאין מאפיינים כאלה לפוסקים שונים. אני טוען שהמאפיינים האלה הם עניינו של החוקר, אבל הם לא שיקול לגיטימי בתוך הפסק ההלכה עצמו. זאת בעצם הטענה שלי. עכשיו שימו לב, לאור מה שאמרתי קודם, זה קצת... לא יודע אם מתרוקן, אבל קצת מתרוקן לפחות ממשמעות. כי בסופו של דבר, מה שטענתי קודם, זה שהפוסק בכלל הוא לא זה שמקבל את ההחלטה. הפוסק בסך הכל מסרטט את הדרכים האפשריות. השואל הוא זה שיחליט על איזה מהדרכים, באיזה מהדרכים לבחור. עכשיו, כשאתה מסרטט את כל הדרכים האפשריות, אז זה לא שאלה אם אתה מקל או מחמיר. אם מי שבוחר את הדרך הקלה יותר או הפחות קלה זה השואל, לא אתה. אז למה זה רלוונטי?
לא, הרב אמר ש... למה? הרב כן הסכים לזה שברור שפוסק, יש אותו ספר שלו, שולחן ערוך, כל אחד, כל פוסק בספר שלו, ששם הוא אומר מה הוא חושב להלכה.
אוקיי, אמרתי, זה לא מתרוקן לגמרי מתוכן, זה קצת מתרוקן מתוכן. כשאתה עונה לשאלה של שואל, אתה בעצם אמור לפרוס בפניו את כל הדרכים. אז אתה לא מחליט פה באיזה דרך הוא הולך, זה הוא מחליט. אתה רק פורס את כל הדרכים ומציין את תג המחיר ליד כל אחת מן הדרכים. אז בעצם במצב כזה אין כל כך משמעות לשאלה אם אתה רוצה להקל או רוצה להחמיר. אין משמעות לשאלה הזאת, לא בגלל שאתה לא אמור לעשות שימוש ברצון להקל או להחמיר, אלא זה בכלל לא נמצא במערכת השיקולים שלך, כי אתה לא עוסק בשאלת הקולה והחומרה, בזה עוסק השואל, לא אתה. אבל שתי הסתייגויות בכל זאת יש. למה בכל זאת יש לזה משמעות? הסתייגות אחת זה מה שדידי אמר קודם. שבמקום שבו אני כותב את ספר ההלכה, לא את השו"ת, שם אני באמת כותב את דעתי. ודעתי היא מה שאני באמת חושב. לא מה שאם אני רוצה להקל או רוצה להחמיר. אלא מה שאני באמת חושב. זה מה שאני צריך לכתוב שם. זה הסתייגות אחת. וההסתייגות השנייה הרי אמרתי שגם מבחינת הפוסק יש דבר כזה כולה וחומרה. כשהכולה והחומרה זה לא לבחור דרך קלה יותר, דרך פחות קלה, אלא לפתוח יותר אופציות. זה נקרא כולה. עכשיו, גם כאן, נגיד שיש דרך שאתה לא בטוח עד כמה היא לגיטימית. אז אם אתה רוצה להקל, אתה תציג גם אותה בתור אחת הדרכים האפשריות. ואם אתה רוצה להחמיר, אתה לא תציג אותה. אז כאן אני אומר לא. אם הדרך הזאת היא אפשרית, אז כן. אם לדעתך היא לא אפשרית, אז לא. אבל השיקול אם אתה רוצה להקל או רוצה להחמיר, לא אמור ליטול חלק בשאלה אם אתה פותח את הדרך הזאת או לא. אם אתה חושב שיש צדדים, אז תציג את הצדדים. תגיד שהדרך הזאת אולי אפשרית, למרות שאתה מסופק לגביה. אבל אל תשתמש בשיקולים המטה-הלכתיים האלה של רצון להקל או רצון להחמיר, בהחלטה האם לפתוח או לא לפתוח דרך כלשהי במפה שאתה מסרטט. ואת גם בעניין הזה יש אולי מקום להסתייגות שהבאתי קודם. באמת פה הזכרת קודם את העניין שאני חושב שדיברתי על זה גם בסדרה הזאת, אם אני זוכר, אני כבר לא בטוח, אבל אני חושב, הוויכוח על...
כן, הרב דיבר על זה.
מה?
הרב דיבר על זה.
על הוויכוח על מסעי הצלב. כן, הגישה
הצלבית בעצם. שהחברון ער שהוציא את הספר, ויצא על זה כל מיני רעש, הפוסקים, כאילו לפי הזמן ולפי מה שהם רצו באותו זמן.
שם זה משהו קצת שונה. ואני רוצה לדבר על הגישה האקדמית, שבעצם, אני חושב שהזכרתי את הדוגמה הזאת בדיון על קוראים לו יצחק גילת. כן, הוויכוח על קידוש השם, שרחמי ספרד נוטים להקל, הרמב״ם, וחכמי צרפת, בעלי התוספות, נוטים להחמיר, בלחוק קידוש השם. והחוקרים האקדמיים תולים את המחלוקת בנסיבות שבהן הפוסקים האלה פעלו. זאת אומרת, הטענה היא שרחמי צרפת פעלו בתוך מסעי הצלב, וזה היה לחץ גדול על היהודים, והם היו צריכים להגביע את החומות, ולכן הם החמירו בלחוק קידוש השם. חכמי ספרד פעלו בסביבה קצת יותר נינוחה, גם כן לא תמיד הכי טובה, אבל קצת יותר נינוחה, ובסביבה ההיא, אז הם יכלו להרשות לעצמם להקל יותר בהלכות קידוש השם. עכשיו, כמובן שלהקל ולהחמיר, זה כפוף לכל מה שדיברנו קודם, אם אתה מדבר על התפיסה העקרונית, מה שהם כתבו בתוספות או מה שכתוב ברמב״ם, אז זה ספר הלכה. שם אתה בהחלט יכול להגיד את דעתך. אבל במקום שבו שואלים אותך שאלה, אתה בעצם צריך להציג את האפשרויות, לא להגיד את דעתך. והשואל הוא זה שאמור לבחור ביניהם. אבל אם אני מתייחס לבעלי התוספות ולרמב״ם, הם כתבו ספרים, לא רק ענו לשאלות. אז על הספרים לפחות אפשר להגיד את זה. בכל מקרה, איך אני מתייחס לסוג כזה של ניתוח, הניתוח האקדמי? איך אני מתייחס בעצם לסוג כזה של ניתוח? אני חוזר עכשיו לשאלה של... של, 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 של פסיקה מסדר ראשון. בניתוח אקדמי בעצם מתייחסים לפוסק כביטוי של נוף מולדתו, כן? האדם הוא תבנית נוף מולדתו. וזה בעצם סוג אחר של פרשנות לפסיקה שלו. את הפסיקה שלו היא בעצם תולדה של הסביבה שבתוכה הוא פועל. זה סוג אחר של הנמקה. בבית המדרש לא מנמקים בצורה כזאת דעות הלכתיות. בבית המדרש מסתכלים על בעלי התוספות שאמרו ככה, והרמב״ם אמר ככה, ומחפשים את הסברה, מה הסברה של זה ומה הסברה של זה. אבל בעולם האקדמי מחפשים את ההקשר, את הקונטקסט. והקונטקסט הוא זה שבעצם מבחינתם מכתיב את התשובה. לפחות בצורה, זה המימד האקדמי. יש אנשי אקדמיה שמשלבים גם טיעונים לגופו של עניין, אבל אז הם משלבים טיעונים לא אקדמיים. זאת אומרת, הטיעון האקדמי בעצם עוסק בקונטקסטואליות. ובמצב כזה, כשאני רוצה למיין את הדבר הזה מבחינת פסיקה מסדר ראשון או פסיקה מסדר שני, אז הייתי אומר, זה בעצם סוג אחר של פסיקה, בכלל לא פסיקה במובן המסורתי, אבל זה ברור שמבחינת הקטגוריה של סדר ראשון וסדר שני, זה שייך לסדר שני, לא לסדר ראשון. כי הרי מבחינת הפוסק בסדר ראשון, נגיד אפילו שהחוקר צודק, ובעלי התוספות פסקו ככה בגלל שהם רצו להגביע את החומות במסעי הצלב. והרמב״ם כן הקל בגלל ששם לא היו האילוצים האלה. נגיד שאני מקבל את ההסבר הזה. מה זה אומר מבחינתי? הרי אני בסופו של דבר פוסק בצורה מסוימת לא כי תוספות כתב כך או כי הרמב״ם כתב אחרת. וגם לא לפי כללי פסיקה של מה אני עושה כשיש מחלוקת בין תוספות לבין הרמב״ם. אני פוסק לפי מה שנראה לי. אבל אם אני פוסק לפי מה שנראה לי, אז מה אכפת לי למה בעלי התוספות הגיעו לפסיקה שלהם? אני הרי שואל מה נראה לי. אז אני באופן מהותי בעצם עוסק רק בסברות או בטעמים לגופו של עניין של הדעות השונות. גם אם הניתוח הקונטקסטואלי הוא נכון, הוא לא מעניין את הפוסק מסדר ראשון. כי הפוסק מסדר ראשון לא פוסק כמו תוספות או פוסק כמו הרמב״ם, הוא פוסק כמו שהוא חושב. תוספות והרמב״ם זה דעות שהוא בוחן גם אותם בדרך להגיע לעמדה שבה הוא דוגל. אבל לכן זה ממש לא משנה למה תוספות הגיעו לפסוק בצורה כזאת במובן הקונטקסטואלי. כן חשוב מה הייתה הסברה של בעלי התוספות. זה כן חשוב לשאול. למה? כי אני צריך להחליט איזה מהסברות נראית לי יותר. אז אני כן צריך לנתח למה תוספות אמרו כך ולמה הרמב״ם אמר כך. ולנתח את זה במישור המהותי ולא במישור הקונטקסטואלי. כי מבחינתי בסוף אני אגיע להכרעה לפי מה שאני חושב לגבי המישור המהותי. והקונטקסט לא מעניין גם אם הוא נכון. וזה מתחבר מאוד למה שאמרתי קודם, שבעצם בעלי התוספות גם לא היו אמורי, אפילו נגיד שמה שהביא אותם להחמיר בהלכות מסירת הנפש, הפיקוח נפש, בקידוש השם, סליחה, זה המצב שבו הם חיו. אני טוען שזה לא שיקול הלכתי לגיטימי. זה אותו דבר כמו אני רוצה להחמיר ולכן אני טוען שזה אסור. באותה מידה אני אומר, כיוון שעכשיו זה מסעי הצלב, אני רוצה להגביע חומות, לכן אני אומר שזה אסור. אין, זה לא לגיטימי, זה שקר. אסור להגיד דבר כזה. מה שאתה יכול, אתה יכול לעשות אחת משתיים. או להגיד, תראו, יש את דעת הרמב״ם ויש את דעתי, כששואלים אותך עכשיו, לא בא מה אתה כותב בספר, אלא כששואלים אותך. יש את דעת הרמב״ם ויש את דעתי. זהו, ואלה, כך נראה לי וכך נראה לרמב״ם, ואלה הסברות או אלה המחירים של כל אחד מהצדדים. אתה יכול להוסיף, אבל אני חושב שבזמן כזה, מן הראוי להחמיר כמו מה שאני אומר. אבל תציג את זה כך. אל תחליט, תציג את דעתך, ולא תציג את דעתו של הרמב״ם, כי אתה חושב שפה צריך להחמיר. זה שקר. מה שאתה צריך זה להציג את מה שאתה מציג בכל מצב אחר. זה לא, מה שאתה מציג לא תלוי במצב. הבחירה בין הדרכים שאותן אתה מציג, היא פונקציה של המצב. אבל הבחירה הזאת צריכה להיעשות על ידי השואל, לא על ידיך. אז לכן הניתוח האקדמי, לא רק שהוא סדר שני, ולא רק שהוא לא מעניין בעצם את הפוסק מן הסדר הראשון, אלא אני טוען שזה גם לא יכול להיות הניתוח הנכון שמתאר את הלך המחשבה של בעלי התוספות.
אז הרב, לא הבנתי איך אתה מוצא סברה מהותית לשיטה שמבוססת על טיעונים של קונטקסטואליות.
אני טוען שזה לא מבוסס על קונטקסט. יכול להיות שבלא מודע, או בכן מודע, לא משנה, הקונטקסט אולי השפיע, אבל בסוף בסוף כשתוספות פסקו הלכה, הם היו אמורים לפסוק את זה מכוח נימוקים ענייניים. אני מחפש אותם.
אוקיי.
אי אפשר לדעת אף פעם מה משפיע עליך בתת מודע, כולנו כמובן תבנית נוף מולדתנו. אבל זה שאלה לא רלוונטית. איך הקונטקסט השפיע? אותי מעניין מה אתה אומר, מה הנימוקים שלך.
אוקיי, אז אתה חושב שמאחורי שיטת התוספות עומדת סברה מהותית שהם היו מודעים לזה, כאילו הם פעלו?
לא מאחורי.
גם כן.
לפני. במודעות שלהם הייתה סברה עניינית. יכול לבוא אחרי זה החוקר, הפסיכולוג, לא יודע, הפסיכולוג של תוספות או החוקר של תוספות, ולהגיד למה הם בחרו דווקא בסברה הזאת ולא בסברה של הרמב״ם? כי הם היה להם בתת מודע איזה רצון להחמיר, כי הם חיו בתוך נסיבות שחייבו החמרה. בסדר, יכול להיות שזה נכון, יכול להיות שזה לא נכון. אבל בדיון ההלכתי זה לא מעניין. ובמובן הזה זה אותו דבר, לדעתי זה אותו דבר, כמו פוסק שאומר, אני רוצה להחמיר ולכן אני אפסוק פה כך וכך. מה שאני טענתי קודם, שפוסק לא אמור לעשות. ולא בגלל שזה לא קיים אצלו בתת מודע. החוקר שלו, כשיבדוק את כל הפסיקות שלו, יכול להיות שהוא באמת יגלה שהפוסק הזה נוטה לחומרה. זה בסדר, וזה לגיטימי, מותר, בן אדם יש לו נטיות. כל בני אדם יש להם נטיות. אבל הנטיות האלה לא אמורות ליטול חלק בהחלטה. זה האנליזה הפסיכולוגית יכולה אולי לחשוף כל מיני נטיות שיש בבן אדם. אבל אני בהחלטות המודעות שלי לא אמור להתחשב בנטיות האלה. יש אולי רק הערה, אני אסיים עם הערה. הזכרתי קודם את המאמר של הפרופסור למשפטים, שהוא בעצם ראה ברדת סופמן עמדה לגיטימית, ואמרתי שהוא צודק בכובעו כאקדמאי. כי אקדמאים מבחינתם הם מתארים את המציאות, וכשהם מתארים את המציאות הם פורסים את כל הדעות שמופיעות בספרי ההלכה. אבל אני כמי שמשחק על המגרש ההלכתי, לא המגרש המחקרי או האקדמי, אז מבחינתי אני יכול להגיד דעת רדת סופמן היא לא, היא פשוט טעות. אין דעה כזאת בהלכה. אוקיי? זה מה שאמרתי קודם. אז זה גם כן בעצם ביטוי לאיזשהו הבדל בהתייחסות האקדמית מול ההתייחסות הבית מדרשית. ההתייחסות מבחוץ מול ההתייחסות מבפנים. האקדמאי מתאר. וכשאתה מתאר, אז יש גם רדת סופמן. יש ספר כזה בספריית הקודש, כן? בספריית ההלכה. יש את מלמד להועיל, גם זה מופיע שם. אבל אז מבחינתו, כשהוא מתאר מה קורה בהלכה, הוא צודק, הוא צריך להיות נאמן לעובדות. יש דעה כזאת בהלכה. אני כמי שמסתכל על הדברים מבפנים, על המגרש ההלכתי, אין דעה כזאת בהלכה. כי אני לא מתאר, אני משחק בתוך המשחק. כמו ההבדל במי שמתאר משחק כדורגל ומי שמשחק אותו. כן, אז זה הבדל מאוד גדול בין ההסתכלות האקדמית שמתארת את המשחק לבין מי שמשחק את המשחק. גם ההבדל שאמרתי קודם הוא אותו הבדל. מי שמתאר את הקונטקסט מתאר את המשחק. אבל מי שמשחק את המשחק לא משתמש בקונטקסט כשיקול. אלא אם כן הוא עושה, הוא יכול לעשות תקנה או גזרה, אם יש לו סמכות לזה. אבל להגיד, אני גוזר להחמיר במצב כזה, בגלל שהמצב הוא מחייב החמרה. הוא לא יכול להגיד שזאת ההלכה, כשהמניע שלו בעצם זה רצון להחמיר. זה שקר. אתה יכול להגיד, זאת לא ההלכה, יש שתי אפשרויות, אבל אני גוזר עכשיו, או מתקן תקנה עכשיו, שבמצב הזה כולם חייבים להחמיר, מדרבנן. אוקיי? תקנה מיוחדת. זה מותר למי שיש לו את הסמכות לתקן תקנות. אבל זה עקרונית מותר. אבל להגיד שזאת ההלכה, בגלל שאתה רוצה להחמיר, זה שקר. זאת אומרת, את זה אסור לעשות. לכן, גם השיקול אגב של הרצון להחמיר, גם הוא, אני יכול להחמיר בגלל הרצון להחמיר, אם אני מבין שזאת תקנה. אבל אני לא יכול להציג את זה כפסק הלכה לחומרה, כשהנימוק שלי זה כי אני רוצה להחמיר. זה שקר. מבינים את ההבדל? השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן, בקיצור. אסור להוסיף דברים רק כי אני רוצה משהו. מה שאני כותב מעיקר הדין צריך להיות מתאים למה שאני מבין את עיקר הדין. אם אני עושה אוספות, לפעמים אפשר לעשות אוספות, אם אני במעמד שיש לי סמכות לעשות את זה. אבל אני צריך להציג את זה כתוספת, אחרי זה בל תוסיף. שקר או בל תוסיף או, 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 או מה שלא יהיה. כי אין זה, היה פעם פולמוס במוסף שבת של מקור ראשון, תיארו שם איזה ויכוח במחלקה למחשבת ישראל של האוניברסיטה העברית, סביב אבינועם רוזנק. שהטענה הייתה שהוא יותר מדי אקזיסטנציאליסט. זאת אומרת, הוא מדבר עם החבר'ה בשיעור, הוא מציג בפניהם עמדות, ומנסה לגרום להם לפתח עמדות משלהם, ומה אתה חושב על העניין, איזה משהו קיומי, מה מדבר אליך, מה לא מדבר אליך, ואנשי האסכולה, הם קראו לזה האסכולה הפילולוגית היסטורית, אומרת שמשהו צריך ללמד, זה מה שאמר ספר העיקרים, מה אמר הרמב״ם, מה אמר המהר"ל, להבין את זה בתוך הקונטקסט ההיסטורי שלו, ומאיזה בית מדרש זה הגיע, וזה הכל. לפתח מחשבת, שכל תלמיד יפתח מחשבת ישראל משלו, ועם מה הוא מזדהה ועם מה הוא לא מזדהה, את זה שיעשו בישיבה. זה לא עניינה של האקדמיה. והיה ככה, זה עלה לטורים גבוהים, המחלקות האלה של תלמוד ומחשבת ישראל, הכל הולך על טורים גבוהים, זה לא כמו בפיזיקה או במתמטיקה, שם האג'נדה היא חלק בלתי נפרד מהעיסוק היומיומי. והיה שם ויכוח מאוד גדול על העניין הזה, זה הגיע למקור ראשון, כמובן כתבה מאוד אוהדת לרוזנק, מה זאת אומרת, האם זה טכנוקרטים כאלה, מה, אתה צריך ללמד את האנשים, לשתף אותם, לעזור להם, לגבש דעה וכו'. ואני כתבתי מאמר דווקא לטובת הטכנוקרטים. ואני טענתי שלאוניברסיטה יש תפקיד. והתפקיד שלה זה ללמד את הדברים במבט אקדמי. מה התלמיד יעשה עם זה אחר כך, ואיך הוא יגבש מחשבת ישראל משלו, שיעשה את זה בבית המדרש, שיעשה את זה בעצמו, שיעשה את זה בישיבה, או אני אעזור לזה בשעות הפנאי, אחרי השיעור. אבל בשיעור אני אמור ללמד אותו לימוד אקדמי. ותפקידה של אקדמיה הוא לתאר. אתה צריך לתאר ולנתח את הדעות השונות, ולהציג את המפה, במובן הזה זה כמו פוסק, קונטקסטואלית ולא מהותית. אז אתה מציג את כל הדעות בפני התלמיד, גם עם הניתוח הקונטקסטואלי, גם עם הניתוח המהותי, וזה הכל, אתה לא בוחר ביניהם, ואתה לא אומר לתלמיד מה נראה לך יותר, עם מה אתה מזדהה, זה העניין למדיטציה אחרי השיעור, וזה לא קשור לשיעור עצמו. השיעור האקדמי צריך להעביר את החומר. ובמובן הזה אני דווקא מאוד צידדתי במפלגה של הפילולוגית היסטורית, זה עורר כמובן תגובות זוהמות אחר כך, בגיליון אחר כך, במקור ראשון, כי כולם נורא נעלבו מזה שהפכתי את האוניברסיטה למשהו טכנוקרטי ולא אקזיסטנציאלי. אפילו רוזנק שלח לי איזה מייל כועס. טוב, בכל אופן זה רק לסיכום העניין הזה של האקדמיה מול בית המדרש. עד כאן.
טוב, תודה רבה רב.
בבקשה. יש הערה או שאלה, אז אפשר? אוקיי, להתראות, שבת שלום.
שבת שלום.